ברשות הרב, ברשות הרבנים, ברשות דוד המלך, בשביזה דיומה. הרב רובן כבר אמר חצי מהשיעור שלי, אז זה בסדר. גם יעזור לי קצת להתקדם יותר מהר. על העניין של מצוות הקהל, גם כן חשבתי באותו כיוון לדבר על ההקבלה בין מצוות הקהל לבין מתן תורה. אז התורה אומרת ככה בספר דברים, פרק למד א', ויצב משה אותם לאמור, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוהיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, ודרכה אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוהיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. ובניהם, אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו ליראה את השם אלוהיכם, כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. רש"י אומר, בגמרא שמדברת על זה, יש גם במסכת מגילה, גם במסכת סוטה, במסכת מגילה דף ה', הקהל את העם, שהיה בשנה ראשונה של שמיטה במוצאי יום טוב אחרון של חג, כדכתיב מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה. זאת אומרת שממקמים לנו את הזמן המיוחד של העניין הזה של מצוות הקהל, שעדיין אנחנו לא כל כך מבינים, ועוד מעט נראה שזה לא כל כך פשוט שאנחנו עושים את זה כמו שאנחנו עושים את זה היום בשנה השמינית. במסכת סוטה הגמרא מביאה במם א', שהיה המלך קורא בתורה בספר משנה תורה, וכל העם חייבים לבוא ולהביא את שטפם, כי בכתיב הקהל את העם, האנשים והאנשים והטף. אז באמת הרמב״ם והחינוך פסקו כמו הגמרא במסכת סוטה, שזמן הקהל היא אכן בשנה השמינית. כלומר, בסוף שנת השמיטה, כל שבע שנים, אחרי שמסיימים את שנת השמיטה, יש שם שאלות עם היובל, שיש יובל, אם אין יובל, האם זה נחשב וכו'. אבל באופן פשוט, אחרי השמיטה, בחג הסוכות של השנה השמינית, שמה מתחילים, אומרים את הקריאה הזאת, המלך קורא את הקריאה הזאת לפני כל העם. אני לא אחזור על כל מה שהרב אמר שם בסיור הקודם, אבל יש מעמד בבית המקדש, בונים במה, מעץ, והמלך עומד, יושב, אבל אם הוא רוצה לעמוד עוד יותר טוב, וקורא בפני העם ספר משנה תורה, ספר דברים. אבל יש שלא מסכימים עם זה. למשל, אבן עזרא סובר שזה לא בשנה השמינית, שמה שהתורה אומרת זה בשנה השביעית. מה זה מקץ? מקץ שבע שנים, כל שבע שנים, בתחילת השנה של השמיטה, בשנה השביעית עצמה. ולמה הוא אומר את זה? טעם פשוט. הוא אומר, כיוון שהעם ישראל פנוי, הוא לא עובד את האדמה, אז היו עובדי אדמה, אנשים פנויים, הם באים ללמוד תורה, יש זמן ללמוד תורה. אז כדי להתחיל את כל השנה בלימוד תורה, אז המלך קובע את החינוך, כן? לכל השנה כולה בהתחלה של טעם, כן? ללמוד תורה שמה בהקהל עם כל עם ישראל. ובאמת קל יותר להבין שכמו האבן עזרא, עם ישראל מתפנה ללימוד הזה, ולכן זה העניין. אז אני חוזר, מה הקשר באמת לשנה השמינית? הרי אנחנו נוהגים יותר כמו הרמב״ם והחינוך בשנה השמינית. אז מה הקשר לזה? אז את היסוד של הדברים, כן, מצאתי בספר אחר. הרב מצא את זה במשך חוכמה. יש ספר של ספר קדמון, כן, של הקדמונים, כן, נקרא ספר הבתים. ספר הבתים, ספר של אמונה והלכה, טעמי המצוות, כן, רבי דוד בר שמואל כוכביק, כותב במצווה קופי ב', והוא בעצם מחדש את העניין ממש לעומק, מה הקשר. הוא מחדש לדעתי דבר עצום. הוא אומר שכיוון ששנת השמיטה היא חזרת הארץ לבעליה, כמו שכתוב, ושבתה הארץ שבת לשם, כל שנת שמיטה אנחנו בעצם מפקיעים את הקרקע מעם ישראל, הקרקע לא שייכת לנו, הכל חוזר לבעלים, לקדוש ברוך הוא. לכן בכל שנה שאחרי השמיטה, בשנה שמינית, יש בעצם חידוש שמתחדש כל שבע שנים, שהקדוש ברוך הוא מחליט אם לתת את הארץ בחזרה מחדש לעם ישראל, או יכול להיות חד ושלום שלא. כלומר, בכל שמיטה יש לנו מעין דין, תנאי, האם בשנה השמינית תהיה שנה ראשונה לעוד שבע שנים של החזרת ארץ ישראל לעם ישראל. וזה תלוי במה? אחד התנאים זה שמירה של שנת השמיטה. לכן אומרים אנחנו, לנו חז"ל, ועכשיו אנחנו מבינים את העניין הזה, שגלות באה על העניין הזה של אבון שמיטה. גלות באה לעולם. זאת אומרת שזה לא כל כך פשוט שהארץ תחזור לעם ישראל. יש מין תנאי בשנה הזאת, בשנת השמיטה, איך אנחנו מתנהגים בשנה הזאת, כדי לדעת אם הקדוש ברוך הוא מחדש את הקשר הזה, נותן לנו שום את ארץ ישראל. כלומר, בכל שבע שנים, רצף של שבע שנים, של שביעיות, יש הפקעת הקרקע של ארץ ישראל, והאדמה חוזרת לקדוש ברוך הוא. יוצא, כי בשנה השמינית מתחדש מחדש קשר בין עם ישראל לבין ארץ ישראל. ולא רק זה, אלא בין עם ישראל לקודש הברוך הוא. וזה בעצם שני הדברים שאנחנו נפגוש בעניין הזה של מקוות הכל. לפני שאני מתקדם הלאה, יש דוגמה שמביא האור החיים הקדוש, באותו עניין, על פרשת בראשית. אומר האור החיים הקדוש, בבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם ל6,000 שנה. הוא אומר שם, תסתכלו בבראשית, שהעולם נברא רק ל6 ימים. ובכל שבת, דומה לשמיטה, הקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה לעוד 6 ימים, תלוי בשמירת שבת. הוא אומר, כנראה שעד היום תמיד היה אחד ששמר שבת, לכן הקדוש ברוך הוא מחדש את זה לעוד שבוע. לפחות אחד מעם ישראל שמר שבת כהלכתה, ואז זה מאפשר את העניין של עוד 6 ימים. זאת אומרת שאנחנו לא צריכים להיכנס, דעתי את רעיון יותר עמוק, שאנחנו לא באיזה מין ריטואל גלגל שמסתובב טבעי, הקדוש ברוך הוא כבר קבע איזה משהו. הכל תלוי ועומד לפי המעשים שלנו כל רגע. למרות שיש דברים שהם כבר ניתנו לנו, אבל יש עניין כל הזמן של כובד ראש לדעת איפה אנחנו נמצאים ולחשוב כל רגע מחדש. זה לא כל כך פשוט. זאת אומרת שיש כאן עניין של חידוש. עוד תנאי למה שאמרנו, לנתינת ארץ ישראל, לעם ישראל, וזה התנאי השני, וכאן אנחנו מגיעים למצווה הזאת של הקהל, שהיא בעצם קבלת התורה מחדש. אז הרב באמת דיבר שכל פעם שאנחנו ניגשים לארץ ישראל, אם זה כשאנחנו חוזרים מגלות, אפשר לומר שסמיטה זה מעין גלות, כי אנחנו עוברים את הארץ, ובשנה השמינית אנחנו חוזרים אל הארציות, אז תמיד צריך לחדש את הקשר, גם בעניין הארץ, זה ברור, אבל גם בעניין הקשר הפנימי, התורני, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ולכן, תמיד יהיה מעין מצב של מתן תורה מתחדש. כל פעם יהיה מתן תורה. לפי זה אנחנו רואים שבאמת פספסנו את המתן תורה הראשון. כי אחרי מתן תורה הראשון היינו אמורים להיכנס לארץ. זה נפחק קצת הרבה. אבל כל פעם שאנחנו אמורים להיכנס לארץ, צריך לחדש את העניין הזה, לא רק של הגישה לארץ, שזה הגישה לגשמיות, אלא גם לרובד העליון של התורה, ולחבר את שני המימדים האלה. לכן, מחצים את העניין הזה של קבלת התורה. ובאמת שם הוא מסביר בספר הבתים שהזכרתי מקודם, את יסוד קריאת פרשת הקהל. הוא אומר שזה ממש חידוש מתן תורה, כמו בסיני. אבל החידוש הוא שעכשיו זה בארץ ישראל. זה החידוש. כלומר, אם זה היה עוד פעם מתן תורה כמו בסיני, אז לא הרווחנו שום דבר. אנחנו מתקדמים. ההיסטוריה מתקדמת. עם ישראל מתקדם. היינו במדבר. המדבר זה דור אחד. הדור שנכנס לארץ הוא מסגנון שונה. יש לו מדרגה שונה. לפי תורת הקבלה, אנחנו בכלל בעולמות שונים לגמרי, בין דור היוצא ממצרים לדור הנכנס לארץ. דור היוצא ממצרים נקרא דור שהוא סוד לאה. הדור הנכנס לארץ נקרא רחל, עקרת הבית. אנחנו כבר ממש בתוך העניינים באופן ממשי. במדבר אנחנו צפים באוויר. זה לא אותו חיבור. בינינו לבין הקדוש ברוך הוא אין אפילו אותו חיבור. דור היוצא ממצרים נקרא שהולך אחרי השם. בארץ ישראל אנחנו לפני השם, פנים אל פנים. אז נכון שיש לפעמים במתן תורה נקודות מפגש, פנים בפנים דיבר השם עמכם, אבל רוב העניין זה לכתך אחריי במדבר, אחריי. בארץ ישראל, כן, מצוות ראייה, לפני השם. לפני השם זה מצב אחר, מדרגה אחרת לחלוטין. אז הרמב״ם כותב, בפירוש, וכאן מתחילה ההקבלה, ממש באותו כיוון שהרב דיבר על אותה הקבלה בין מצוות הקהל למתן תורה. אומר שם הרב בהלכות, בחגיגה, הלכות חגיגה, לשמוע באימה ויראה וגילה ברעדה. זאת אומרת, אני הבאתי מקום אחר. כי אני רוצה לדייק דווקא במקום הזה, על העניין הזה של אימה ויראה וגילה ברעדה. ושם הוא אומר, כיום שניתנה בו בסיני. זאת אומרת, שהרמב״ם גם רואה שיש ממש השוואה. בהר סיני קיבלנו גם כן את התורה בגילה ברעדה ואימה. וכאן בהקהל אנחנו חייבים להגיע לאותו מעמד, לאותה מדרגה של אימה, כי יש משהו שאפשר לקבל רק באופן הזה, רק בתנאי הזה. ממשיך הרמב״ם, אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה, חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתרה. ומי שאינו יכול לשמוע, מכוון ליבו לקריאה זו, שלא כבאה כתוב אלא לחזק דת האמת, ויראה עצמו כאילו אתה מצטווה בה, ומפי הגבורה שומעה. עוד פעם, הקבלה להר סיני, תורה מפי הגבורה שמענו, שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל. סיכום, ביניים, בסוכות של השנה השמינית, יש לנו שני חידושים, מתחצים שני דברים. קודם כל, אנחנו מתחברים מחדש לעוד 7 שנים לארץ ישראל. זה מדרגה ראשונה. לא לשכוח, בשנה שלפני, בשנת השמיטה, היינו קצת למעלה מן הארץ, לא היינו בארץ, לא נגענו באדמה. אנחנו חוזרים אל האדמה. עם ישראל מדי פעם צריך לעלות כנראה במדרגות עליונות, ואחר כך לחדש את הקשר שלו כשהוא יורד חזרה אל הארציות. זה דבר ראשון. דבר שני, מה מתחדש בשנה השמינית? גם כן עניין מתן תורה. מתן תורה בסגנון המתאים לאותו דור כמובן. כמו בסיני, גם כאן, כולם חייבים לבוא. זה מה שאומר פה בהלכות. האנשים והנשים והטף. זאת אומרת, יש פה חיבור של כלל ישראל, והבניין הזה הוא חשוב, ואפילו כן יש עניין למה צריך להביא את הטף כדי לתת מזווה, חינוך, להביא, להמשיך, כן, לבן. תספר לבנך ובן בנך, כן, כל העניין הזה של ההמשך של הדורות. גם בסגנון יש, כמו שאמרנו מקודם, השוואה. איך כתוב בהר סיני? ויחרד העם אשר במחנה. וההר עשן כולו מפני אשר ירד עליו השם. באש. כאן דאקל, מה אומר לנו הרמב״ם? ממש נותן לנו כאילו מתן תורה. לשמוע באימה ויראה וגילה ברעדה כיום שניתנה בו בסיני. ואפילו חכמים גדולים וכו' וכו' וכו', מה שאמרנו מקודם. זאת אומרת שהרמב״ם עושה ממש בכוונה, יש לו כיוון, דרך להשוות את שני המימדים האלה, שני המעמדים האלה של מתן תורה ועניין ההקל. המשך ההשוואה וההקבלה, מי קורא? מי קורא בתורה? המלך קורא. מי נתן את התורה בסיני? הקדוש ברוך הוא דרך מי? דרך משה רבנו. משה רבנו הוא גם מלך. ויהי בישורו מלך. זאת אומרת שמשה רבנו שהוא גם מלך וגם איש רוחני תורני, כלומר יש לו שני פונקציות לאותו אדם. אותו דבר. גם המלך בישראל, אומרים בהלכות שיש לו שני ספרי תורה, חייב לכתוב לעצמו שני ספרי תורה. אחד שיוצא ונכנס עמו, ואחד שנמצא בבית גנזיו. אותו עניין. מה זה אומר? שהמלך הוא לא רק מנהיג פוליטי. זה נכון, הוא חייב להנהיג את המדינה, הוא מנהיג פוליטי. צריך לדעת את כל תכסיסי העניין של המלכות, של הממלכה. מצד שני יש לו גם את הפן הרוחני, יש בו תורה. ולכן הוא קורא בתורה כמו מלך. משה רבנו היה גם מנהיג רוחני וגם מנהיג פוליטי. הוא יודע את כל התכסיסים. הוא לא רק אחד שיודע לדבר. כן? כשאהרון, כשמשה אומר לקדוש ברוך הוא, תיקח את אהרון, אהרון זה הרב. הוא אומר, לא, ידעתי אשר ידבר. כן? זה הוא אחד שיודע לדבר, הרבנים מדברים. מדברים הרבה. אתה יודע לעשות בשטח, אני צריך אדם גם שיודע לפעול. זה לא רק אחד שיודע לדבר ולתת שיעורים והרצאות. זאת אומרת שמשה רבנו יש לו שתי מדרגות. המלך בישראל צריך שיקנה שתי מדרגות. זה הסוד של שני ספרי תורה. אחד בשביל המלכות, אחד בשביל המקדש. כן? כמו ירושלים. ירושלים נקראת, כן, מקדש מלך, עיר מלוכה. יש לה פן מקדשי, עליון, רוחני, אבל היא גם כן עיר מלוכה. מקדש מלך, עיר מלוכה, מלכות, פוליטיקה. עניין כאן ארצי של, של, של בניין. בהמשך להקבלה הזאת, הזמן. מתי אנחנו עושים את המצווה הזאת, מתקיים את המצווה הזאת של הקהל? בזמן שמחתנו, בחג הסוכות של השנה השמינית. שאלה, למה שם? הרי אנחנו אומרים שזה מקץ. נגיד שאנחנו הולכים לפי הרמב״ם בספר החינוך, אבל למה בסוכות? למה לא בראש השנה? אתה מתחיל את השנה, תתחיל מצוות הקהל בראש השנה. מה הקשר לחג הסוכות? פשוט מאוד. ההתחלה האמיתית של השנה היא לא בראש השנה, היא בחג הסוכות. עובדה, אנחנו אומרים את זה, ולקחתם לכם ביום הראשון. מה זה ביום הראשון? ביום הראשון זה ראש השנה? לא. הראשון לחשבון אבונות, אומר התנחומה, זה בחג הסוכות. וכתוב בספרים הקדושים שבאמת השנה מתחדשת רק בחג הסוכות, לא בראש השנה. בראש השנה, מראש השנה עד חג הסוכות, אנחנו במין תהליך כזה שאנחנו עדיין שייכים לשנה שעברה. עוד לא התחלנו ממש את השנה. היום הראשון של השנה הבאה זה חג הסוכות. ולכן יש בזה גם כן עניין גדול מאוד. שראשון לחשבון אבונו זה דווקא חג סוכות. לכן הוא מקביל למתן תורה. למה הוא מקביל למתן תורה? כי פשוט מאוד, השנה השמינית, אנחנו דיברנו על המימד הזה של הספרה, של המספר הזה, שמונה, שבעצם הוא אינו מן המספר. העולם שלנו זה שבע. והשמונה הוא תמיד מעל הטבע. ואנחנו רואים פה שיש מצוות הקהל בשנה השמינית. כלומר, יש לנו מתן תורה מחודש בשנה השמינית. מתי קיבלנו תורה בסיני? גם כן ביום השמיני. כלומר, שבע כפול שבע. זה 49, זה עדיין מימד הזמן. וקיבלנו את התורה ביום החמישים. כלומר, יום החמישים הוא כמו שמונה. זאת אומרת שיש לנו גם כן הקבלה בזמן. כדי לקבל את התורה של הקהל, אנחנו חייבים לעלות ממימד של שבע למימד של שמונה. מה זה אומר בפשוט? שאנחנו חייבים להיות כולם מחוברים בשורש שהוא לפני הפרטים שאנחנו כל אחד מייסד כאן. בעולם של שבע, כל אחד והפרט שלו, כל אחד שונה מהשני. כדי להיות מאוחדים, כאיש אחד בלב אחד, כמו שהיה בהר סיני, אתה חייב להגיע לבחינה הזאת של הלב. והלב זה דבר פנימי מאוד. הדבר שהוא לפני ההתפרטות. לפני ההתפרטות זה המספר שמונה. כן, בתורת הקבלה קוראים לזה עולם הבא. זה המדרגה של עולם הבא, בינה, שירת הבינה. משם, מהשמיני הזה, למנצח על השמיני, משם הכל מתחיל. זה הבאר של כל השבע שיבואו אחר כך. זה קוראים לזה באר שבע. זאת אומרת שכל הבניין הזה, שאחר כך יתגלה למטה, בבת של כל השבע, בבת שבע. יש באר שבע, יש שבע ויש בת שבע. זאת אומרת שאנחנו חייבים להגיע למימד מאוד מאוד פנימי שיודע לקשר בינינו. בלי המימד הפנימי הזה לא נמצא את המשותף, אלא תמיד את מה ששונה. הרי בחיצוניות אנחנו שונים, אבל בפנימיותנו אנחנו אחד. כדי לקבל את העניין הזה, זה הסוד של ההקהל. ההקהל הוא בתנאי שתגיעו לפנימיות. לכן איפה נעשה הדבר הזה? בבית המקדש. אתה חייב להיכנס פנימה. אתה לא יכול להיות במציאות חיצונית כדי להתקהל. זה לא סתם התקהלות של אנשים. ההתקהלות הזאת היא ככל שאתה חודר פנימה לקודש. ולכן המלך הוא גם כן אחד שיודע לאחד את העם. אז גם כאן אנחנו רואים הקבלה למתן תורה. מה היה במתן תורה? כתוב בספרים, פסקה זו המתן של עם ישראל. אמרתי אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. אחרי זה היה חטא, נפלנו בחזרה, אבל הגענו למימד כזה של פסקה זו המתן, כמו תינוק שנולד. אותו דבר. מתי אנחנו עושים הקל? אחרי יום הכיפורים. מה פעל עלינו יום הכיפורים? אותו עניין. מה זה יום הכיפורים? כמו מתן תורה, גם כן, פסקה זו המתן. זאת אומרת שיצאנו מיום הכיפורים כמו תינוק שנולד. הנה, היום הראשון, זה מתחיל עכשיו, בחג הסוכות. זאת אומרת, ההתחדשות הזאת, אנחנו חייבים להופיע כתינוקות חדשים, ממש. אחרי יום הכיפורים, עם ישראל הוא כתינוק שנולד. פסקה זו המתן. לכן הוא ראשון לחשבון אבונות. המשך להקבלה, המקום. בית המקדש, שיא הקדושה, בהר סיני, לשעתו, מה זה היה שם? והר סיני עשן כולו, דרשו חז"ל, מה זה עשן? ראשי תיבות, עולם, שנה, נפש. וכשהיה שם ריכוז של כל המימדים הכי 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 גבוהים. גם של מקום, גם של זמן וגם של נפש למי שנותנים את התורה. זאת אומרת שעם ישראל הגיע לאיזה שיא, כן, בכל הרבדים. עוד דבר כאן. בבית המקדש, שעם ישראל בארצו, יש כאן שיא שתמיד דורש את העניין הזה כדי שהתורה תינתן. כלומר, אי אפשר לתת תורה בפירוד, לכן התורה ניתנה בשבת. אי אפשר לתת את התורה לפרטים, לכן התורה ניתנה לעם ישראל, לא לפרטים. כל הבניין הזה הוא חשוב מאוד. לכן העניין הזה של הקהל, לפני כל הפרטים שאנחנו נכנסים אליהם עכשיו, זה פשוט להבין שאנחנו עם אחד. אם אנחנו לא מבינים שאנחנו עם אחד, ואנחנו חושבים שאנחנו רק אוסף של פרטים, אנחנו לא יכולים לקבל את התורה. לא יכולים לחדש את הקשר, לא עם הארץ ולא עם התורה חד ושלום. לכן זה מיוחד, מיועד לעם ישראל. הכלל כאן תופס את המקום המרכזי. כמו בסיני כאיש אחד בלב אחד, אומרים לנו במסכת סוכה, דף כ"ז, ראויים כל ישראל יישב תחת סוכה אחת. כל העניין של חג הסוכות זה לחבר את כולם. לא חשוב מי ומי, חילוני, דתי, אשכנזי, ספרדי, גדול, קטן, זה לא חשוב. אנחנו נכנסים כולם, ולא סתם ארץ ישראל וסוכות, זה דומה מאוד. איך אומר דוד המלך בתהילים? ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. יש הקבלה בין מצוות הסוכה לבין ארץ ישראל. אנחנו נכנסים כולנו. עם כל מה שיש לנו. אז אנחנו רואים שיש ממש הרבה הקבלות. אז אם הכל אותו דבר, בין סיני לבין מצוות הקל, אז בשביל מה מצוות הקל? יש לי כבר סיני, קיבלתי כבר את התורה. אז כבר ענינו על השאלה, החידוש, זה מתן תורה בארץ ישראל. זה החידוש. זה לא עוד מתן תורה במדבר, זה בארץ ישראל. לכן איזה קריאה קורא המלך? ספר דברים, משנה תורה. מה זה ספר דברים? תורה בארץ. זה לא סתם תורה, הוא לא קורא את כל ספר התורה. הוא קורא את החלק של הפן של עם ישראל נכנס לארצו. זאת אומרת, זה החידוש. ולכן, לפי תורת הקבלה, בעצם אנחנו עולים למדרגה היותר גבוהה שאנחנו יכולים להשיג כעם. יש לנו כמה עמידות ביחס לקודש הבריחו. או שאנחנו בנים, או שאנחנו עבדים, אם כבנים, אם כעבדים. המדרגה שאנחנו מגיעים אליה במצוות הקהל, היא כנסת ישראל בזוגו של הקדוש ברוך הוא. זו מדרגה שאי אפשר להבין אותה בכלל. כאילו הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו כבת זוג, הביאני המלך חדריו. ופה אנחנו נכנסים ממש חדריו, לכן ביאת ארץ נקראת ביאה, ולא בכדי. זה בעצם חיבור בין עם ישראל, שנקרא כנסת ישראל, כמו קלה, ביחס לחתן שהוא הקדוש ברוך הוא. וכאן מתחדש, כן, כל העניין הזה של הברית שהרב דיבר, ויהי רצון החיבור הזה יהיה גם כן עם הארץ, גם כן עם הפן הרוחני. לכן חג הסוכות זה החג שמתאים, כי בחג הסוכות אנחנו לא רק בקדושה כתלושה מהטבע, אלא להפך. זה היה ביום הכיפורים. ירדנו משם, חזרנו לקדושה בתוך הטבע. אנחנו בתוך בית ירוק פה. אנחנו נוטלים מן הצומח. הכל צריך להיות רענן, הכל צריך להיות לח. כל מה שיבק בארבעת המינים פוסר את הכל. אז אנחנו בעצם מדברים על עצמנו. אנחנו צריכים להיות לחים. אנחנו צריכים להיות תמיד בקריית מים. אין מים אלא תורה. וכל העניין הזה, זה מחזיר אותנו בעצם אל המימד האמיתי שלנו. לא עם שהוא עם תורה בשמיים, אלא תורה השמיימית, שיודעת גם לרדת לארץ ולהתלבש בחומר, וכמתון הרב קוק, כן, הקדושה שבטבע. השמח. זהו. Thank you.